לא ידע את פתרונו, והוא דרש דרישה חדה שהיועצים שלו יצטרכו להגיד לו גם מה היה החלום וגם מה היה הפתרון, ואם יענו לדרישתו זו אז כולם יומתו. וראינו כיצד הדרישה המטורפת הזו באמת הבידה את כל האנשים הקרובים לו ביותר חסרי עונים, והם אומרים לו, תשמע, זאת יכולת על אנושית מה שאתה דורש מאיתנו, לדעת מה חלמת, ועוד אחרי כן גם להסביר לך מה זה. תכלס, סופו של דבר הוא התחיל אפילו להרוג את האנשים, ודניאל התערב, ולאחר תפילה הוא זכה לקבל את הידיעה מה היה חלומו של נבוכדנצר וגם מה הפתרון. הוא מתייצב ומבקש לספר את כל אלה, וזה בעצם מרגיע את המלך שהחל כבר להרוג את יועציו, ובכך הציל גם את עצמו אבל גם את כל הרוב המוחלט של האנשים. ומה שקוראים היום בלשון מגילת אסתר, וחמת המלך שכחה, זאת אומרת השערה נרגעה. אבל אתם יודעים, עמדנו על זה כבר כמוטיב מרכזי בספר, שלטון טוטליטרי אכזרי מטורף, זה נע בין שערה לשערה, שערה אחת נרגעת, תבוא בהמשך השערה הבאה שתביא לתוצאה דומה. מורי ורבותיי, אנחנו שמענו את החלום, והחלום תיאר איזה דמות ענקית, פסל ענק שהיה בחלום. החלום הזה הוא חלום שמתאר את את הפסל הזה, הענק הזה, והפסל הזה בנוי מחומרים, ככל שהחלק עליון יותר המתכת או החומר הגלם שמנו הוא בנוי הוא יקר יותר. הוא מתחיל מן הזהב בראש, יורד כלפי מטה לכסף, לנחושת, ובחלק התחתון יותר שוקף ברזל ועד אצבעות רגליו, כאשר לפתע פתאום מה זה? אני סוקר את מה שעשינו, הגענו עד פסוק מם, אני אחזור קצת לתחילת הפתרון, אני מספר את הסיפור. כשעל רגל אחת אנחנו, מה שהוא מציע לו זה מפסוק כף זין ועד פסוק למד וב, ושם הוא מתחיל לספר לו את הפתרון. בכל אופן, הצלם הזה, הפסל הענק הזה, שעשוי מחומרים שונים, כפי שאמרתי, ככל שהחלק של הפסל של הצלם גבוה יותר, אז הוא עשוי מחומר איכותי יותר, שהוא יורד מטה כלפי הרגליים, החומרים הופכים להיות זולים ופשוטים יותר, ועד שהוא מגיע לאצבעות ברמה של חרס. והמשך החלום, שהוא רואה פתאום איזה אבן ענקית שלא ניתנת לנסיעה בידי אדם, והיא לפתע נופלת, מכה את הצלם על רגליו, ממוטטת אותו, ולאט לאט כל הפסל הזה מתרסק ומתפזר, כפי שהוא תאר, כמוץ בגורן בקיץ שהרוח מעיפה אותו לכל עבר. והאבן הזו שהקטה את הצלם העלימה אותו בעצם לאחר המכה הזו, ופתאום האבן הזאת הפכה להיות איזה הר גדול שמילאה את כל נפח החלל בחלום. עד כאן החלום, זה עד פסוק למדי, פסוק למד וב, זה החלום, ואת פתרונו נאמר לפני המלך. הוא ברצף אחד, דניאל מספר את הנמשל. הנה הוא אומר לו בפסוק למד זין, אתה המלך, מלך המלכים. הנה זה כינויו, כבר דיברנו על הביטוי הזה, אשר אלוהי השמיים נתן לך מלכות, חוסן ותוקף ויקר. וכל אשר גרים בני האדם, חיית השדה והשמיים, נתן בידך, והשליטך בכולם, אתה הוא ראש הזהב. כן, שלטונה של בבל, היא המלכות הגדולה, שמושלת בכיפה, זה החלק העליון. אבל גם הוא לא יהיה לעולם, ואחריך תקום מלכות אחרת, שפלה ממך, ומלכות שלישית אחרת של נחושת אשר תשלוט בכל הארץ, ומלכות רביעית, דהיינו יש לנו את הזהב שזה הוא, כסף, נחושת, והמלכות הרביעית של התחתונה יותר תהיה תקיפה כברזל, כי זה עשוי מברזל, כמו שהברזל מדק ומחטא את הכל, וכברזל המרוצץ את כל אלה, תדק ותרוצץ. היא תהיה גם אלימה, תפרק את כל מי שתחתיה. ואשר ראית את הרגליים ואת האצבעות, מעין חרס יוצר ומעין ברזל. זאת אומרת, יש למטה ברגליים התפצלות, הרגל מתפצלת לאצבעות, ומהן מלכות מפולגת תהיה, ומחוזק הברזל יהיה בה, כל אומת שראית הברזל מעורב בחרס עתיד. ואצבעות רגליים, מהן ברזל ומהן חרס, מקצת המלכות תהיה חזקה, וממנה תהיה שבורה. במילים אחרות, המלכות הגדולה הזאת שהייתה בחלק העליון ברגל, אחדותית, בסופו של המשך הזמן, היינו בעצם הצלם הזה, ככל שיורדים למטה, זה ציר זמן, ויש חילופי הנהגה, שלטונות מתחלפים, יש מלכות רביעית, ארבע מלכויות, מונח שמתחיל כאן והתגלגל גם בהמשך, והמלכות הרביעית בסופה, בתחתיתה, בהמשך הזמן שלה, תתפצל ותהיה חלקה חזקה, חלקה מתפרקת. ואשר היית הברזל מעורב בחרס עתית, יהיו מתערבים בזרע האדם ולא יהיו דבקים זה בזה, הלא כמו שהברזל איננו מתערב עם החרס. וימי המלכים ההם, דהיינו המלכות הרביעית שתתפצל בסופה, יקים אלוהי השמיים, מלכות אשר לעולמים לא תשחט. דהיינו אחרי המלכות הרביעית תקום מלכות, והמלכות לעם אחר לא תעזב. והיא אותה אבן גדולה שדיברנו עליה, שתדק ותחלט כל המלכויות האלה והיא תקום לעולמים. דהיינו האבן הזאת תרסק את כל המלכויות, תבוא אחריהם, והיא תהפוך, יתפוס את כל הנפח, והיא תהיה מלכות יציבה שתתמיד לעולם. כל אומת שראית כמין ההר נחצבה אבן אשר לא בידיים, אותה אבן ענקית שהיא לא בידי אדם, והדקה, דהיינו קדשה את הברזל, הנחושת, החרס, הכסף, הזהב, האל הגדול הודיע למלך את אשר יהיה אחרי זאת, ונכון החלום ונאמן פתרונו. דהיינו, החלום שחלמת הוא בעצם מתחיל בך, אבל הוא פורס את ההיסטוריה העולמית עד סוף כל הדורות. היא מדברת על ארבע מלכויות, ארבע מלכויות שמייצגות את מגוון האימפריות ששלטו בעולם, כאשר לאחריה תקום איזה אבן אחת שתגבר על כולם, והיא תהפוך להיות המלכות הנצחית. זהו, זה החלום וזה פתרונו. כמובן שכשנבוכדנצר שמע את זה, והוא כנראה הבין שזה באמת החלום, כי כפי שאמרנו בפעם הקודמת, כאשר יש לך איזו חוויה עמומה שאינך זוכר את פרטיה, וכשאתה לא מצליח להיזכר וזה מסעיר אותך וזה מרגיז אותך, וכשמישהו מציג לפניך את הדברים ואתה בעצם אומר או, כן בדיוק זה מה שהיה, זה צף לך תוך כדי תיאור הדברים, הדבר הזה קודם כל מרגיע אותך שסוף סוף האי בהירות, חוסר הידיעה, חוסר הבהירות הזו הגיע לפתרונה, וזה מרגיע אותו. הוא גם באיזשהו מקום מאוד נפעם מן העובדה שבניגוד לכל הניסיונות הכושלים הקודמים, ובניגוד לטענה שאיש לא יצליח לפצח את החידה הזו, שהיא באמת על פניו בלתי אפשרית לפיצוח על ידי בני האדם, הנה בא מישהו והצליח לפתור את הבעיה. אז נפל המלך נבוכדנצר על הפיו, והשתחווה לדניאל, ומנחה וניחוחים אמר לנסח לו. ראינו, העלה אותו, ונתן לו מעמד אלוהי, שכולם מקריבים לו קורבנות, ובעצמו המלך ראש האימפריה משתחווה לדניאל, זה משהו חיזיון נפעם. טוב, ההתנהלות של נבוכדנצר היא פשוט מטורפת, היא נעה במצבי רוח קיצוניים, הנה זו תחושה של אלוהים, כל יכול שכל מי שלא נענה לדרישותיו ולרצונותיו, יחד אותו למות, לאיזו מציאות של התנהלות, הייתי אומר, כמעט ילדותית, ש... מישהו שנותן לך את מאווייך, אתה מוכן לסגוד לו ולעבוד לו ולראות בו אלוהים. ובכן, ההתנהלות המטורפת הקיצונית הזו אופיינית למציאות של איזה שלטון טוטליטרי שבו באמת מתנהלים דברים בצורה חסרת היגיון. עונה המלך לדניאל ואומר, אני בפסוק ממזיין של פרק ב', עונה המלך לדניאל ואומר, באמת כי אלוהיכם הוא לאלוהי האלוהים ואדוני מלכים ומגלה רזים, כי יכולת לגלות את הרז הזה. במילים אחרות זה כמו בערך הסיפור אצל פרעה, כן, כשיוסף אומר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה. שוב, החלום שלו מספר את מה שעתיד לקרות, אלא בהבדל מאוד גדול, שבשני המקרים זה אולם מספר את הסיפור הנוגע למלך שלפניו עומדים, אבל הסיפור של יוסף מתייחס לתוכנית של 15 שנה קדימה, ואילו פה מדברים על מהלך ההיסטוריה כולו. נכון שבאיזשהו מקום יש פה גם את הקטע הזה של מה יקרה עם הממלכה הזאת, אבל זה גדול. אז גידל המלך את דניאל, ומתנות גדולות רבות נתן לו, והשליטו על כל מדינת בבל, ומינהו לשר סגנים על כל חכמי בבל. במילים אחרות, אנחנו מוצאים פה את מה שקרה גם עם יוסף, לאחר שהוא פתר את החלומות, הופך אותו למשנה למלך, נתן לו מעמד מיוחד בעקבות הפתרון, וגם כאן קורה דבר דומה. ודניאל ביקש מן המלך, ומינה על מלכת מדינת בבל את שדרך משך ועבד נגו, ודניאל יושב בשער המלך. כן, גם פה אנחנו מוצאים את העובדה שדניאל, גם כשהוא עלה לגדולה, זכר את חבריו, שלושת חבריו מיהודה, שעברו איתו מסלול דומה, והוא ביקש שגם הם יקבלו את מעמד ותפקיד כראוי לכישוריהם, וכך גם הדברים התבצעו. רבי רבותיי, זהו סיפור החלום. כפי שתכף נראה, סיפור החלום הזה יחזור לאורך הפרקים בווריאציות שונות, ומה שקורה פה בפרק ג' אנחנו מוצאים פה שנבוכדנצר המלך, וזה כנראה תגובה של מלך ששומע דבר כזה, ומלך בעוצמה כזאת ועם שיגעון גדלות כזה כמו שלא, בעצם מה שאומרים לו בעברית יותר פשוטה, שהמלכות שלך היא לא נצחית ואתה עומד לעבור מן העולם, ובאיזשהו מקום זה רעיון שקשה לנבוכדנצר לעכל, ולכן התגובה שלו על התסריט שהציגו לו באמצעות החלום והפתרון, הוא מעמיד משהו שמנסה במידה מסוימת לשנות או לעצב מציאות אחרת על פי תפיסתו האלילית. נבוכדנצר המלך, פרק ג' פסוק א', נבוכדנצר המלך עשה צלם זהב גובהו 60 אמות, רוחבו 6 אמות. הוא הרים איזה פסל ענק, דרך אגב מציאות שאנחנו מכירים אותה בכל המדינות הטוטליטריות עד היום. ברוסיה היה פסלים ענקים של לנין ושל סטלין וכו'. אחד התמונות הקלאסיות שהיה מרד נגד סדאם חוסיין, זוכרים? היה פסל הענק שלו שעלו עליו ומוטטו אותו וכו' וכו'. זאת אומרת, אתה עד היום, חבר'ה שהיו בירדן, אני לא הייתי בחול בשום מקום, אבל אני ראיתי תמונות ואני שומע סיפורים בירדן, אז יש כל מקום, רואים תמונות ענקיות של המלך. איפה אתה נוסע, תמונות ענק של המלך. זאת אומרת, זה האח הגדול שמשגיח, ובכל מקום מדגישים את נוכחותו, ובאיזשהו מקום, אם מישהו שוכח, אז כל הזמן מזכירים לו לאורך הצירים, מפה הבא לבית, כדי שאנשים לא יתבלבלו ולא ישכחו את החומר. והתופעה הזאת היא באמת תגובה של איזה מין שלגאון גדלות מסוים, איזה מין תחושה של אני ואפסי עוד. אותו דבר קורה גם פה, כשנבוכדנצר הבין שימיו לא נצחים, כפי שאולי הוא תיאר לעצמו מסיבות מוזרות, אז הוא מעמיד צלם זהב גובהו 60 אמות, רוחבו 6 אמות. רבותיי, צלם של 60 אמות זה משהו בגובה 30 מטר. 30 מטר זה, אני יודע, זה לא, אני יודע, זה לא מגדל, היום יש בניינים יותר גבוהים מזה. אבל במושגים של אז, להרים פסל בגובה של 30 מטר, גם היום, זה מאוד מרשים. פסל עם הרבה נוכחות. וכן, 30 מטר גובה, כן? סליחה, גובה 60 אמות, דהיינו 30 מטר גובה, ורוחבו 6 אמות, דהיינו 3 מטר, זה פסל עם עוצמה, עם נוכחות מאוד מאוד גדולה, הקימו בבקעת דורה במדינת בבל. כן, אם תרצו, זה בערך המיקום של מגדל בבל. איזו וריאציה חדשה מאוחרת של מגדל בבל של ספר בראשית. כן, איזה ניסיון להעמיד איזה מין עשייה אנושית שתהיה עם עוצמה אלוהית כביכול. והנה הוא נבוכדנצר המלך שלח לאסוף את החשדרפנים, הסגנים והפחות, היועצים, הגזברים, השופטים, השוטרים, קוראים לזה כל המנגנון והפקידות הממשלתית, וכל שליטי המדינות, דהיינו כל הנציבויות, נציגויות הדיפלומטיות של כל המדינות, לבוא לחנוכת הצלם אשר הקים נבוכדנצר המלך. רבותיי, אין ספק שהצלם הזה אמור לייצג ולבטא את נבוכדנצר. וכשכולם באים לטקס הזה, אז כולם בעצם אומרים היי לאיש הזה, דרך הפסל הזה, ותכף שימו מה גם החוקים ביחס לפסל הזה. זה קצת מזכיר לנו את המסיבה של אחשוורוש, נכון? שהוא עושה מסיבה בפרק א' משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, ממש הרכב מאוד דומה, אלא שם הוא מראה את בערותו, את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים. הוא עושה הפגנת עוצמה והפגנת כוח, אבל הייתי אומר היא יותר סולידית, היא לא כזאת שמעמידה פסל, עוד מעט נראה מה יעשו עם הפסל הזה. זה, אבל הראינו אותו הרעיון. בשני המקרים האיש רוצה להפגין עוצמה, להפגין שלטון, להפגין נוכחות, ובעצם לומר לכולם, לכל המנגרון הממשלתי ולכל נציגי המדינות, כמו גם פה גם שם, אני הבעל הבית, ושאף אחד לא יתבלבל בקטע הזה, ומי ששכח אז אנחנו נרענן לו את הזיכרון. זה פחות או יותר הרעיון שיש פה. והכתוב מספר לנו, אז מתאספים החשדרפנים, פרק ג' פסוק ג', והסגנים והפחות, היועצים, הכסבלים, השופטים, התפתעים, לכל מושלי המדינות לחנוכת הצלם אשר הקים נבוכדנצר המלך, ועומדים מול הצלם אשר הקים נבוכדנצר. והכרוז קורא בכוח, אומרים לכם העמים, האומות והלשונות, בעת אשר תשמעו כל הקרן, החליל, הנבל, השליש, פסנתרים, סימפוניה, כן, הסימפוניה, כל הכוח מפה גם פסנתר. במילים אחרות, הבחור העמיד גם מוזיקה, תזמורת שמנגנת, וכל מיני הזמר, דיינו כשעוד מעט תתפתח פה, יהיה פה השמעה של איזה קטע מוזיקלי, שאמור ללוות את טקס החנוכה, ותכף תראו שזה לא משהו חד פעמי, טיפלו ותשתחוו לצלם הזהב אשר הקים נבוכדנצר המלך. כן, הצלם הזה עשוי כולו ממה? ממה הוא עשוי? זהב. למה עשתה את כולו זהב? כי אם הוא היה עשוי כמו בחלום, אז מצבו היה שהוא משתנה. אבל הוא חשב שאם הוא יעשה את כל הפסל זהב, אז בעברית קלה לא יכולו השינויים. אז הוא יחיה לעולם. כי הפסל הזהב הפך אחרי כן לכסף והפך כן וכו' וכו'. אם הוא יהיה כולו זהב, אז הוא לא יוכל להשתנות. עוד רגע, רק רגע. אז הוא לא יוכל להשתנות. וכיוון שכך, אנחנו מוצאים את המציאות הזו שהוא מבקש מכולם, שתשמע המוזיקה, כולם קוראים ומשתחווים, בעצם למי? לנבוכדנצר, בעברית קלה, כי הפסל הזה הוא נבוכדנצר. וזה בעצם התגובה שלו לחלום. למה הוא לא אהב את החלום שהעסק מתחלף והוא עוד מעט יוצא לפנסיה ותבוא מישהו אחר וגם הוא יוצא לפנסיה אחריו וכן הלאה וכן הלאה. ומי אשר לא ייפול וישתחווה בה בשעה יושלח אל תוך גבשן האש היוקדת. חד וחלק, כן? כל מי שלא ישתחווה, אז בעצם הוא מבטא פה אי אמון בעל הבית הגדול של העולם, ופשוט אחד אותו למות. מאוד פשוט. בגלל זה, בו בזמן כאשר שומעים כל העמים, כל הקרן, החליל, הנבל, השליש, פסנתרין וכל מיני הזמר, נופלים כל העמים, האומות והלשונות משתחווים לצלם הזהב אשר הקים נבוכדנצר המלך. כן, מכאן ועלה התחילה תרגולת, רפלקס מותנה. יש מוזיקה מסוימת וכשכולם שומעים אותה, זה האות לכך שכולם קוראים ומשתחווים לנבוכדנצר. בכלל זה, בו בזמן, קרבו אנשים כסדים והלשינו את היהודים. ופה הגענו לפוזה שכבר דיברתי עליה במבוא, שלא מצאנו בתנך מקום שבו הייתה גזרה שמוד התפרסמה כדוגמתה בהמשך, אינקוויסיציות וכל מיני דוגמאות, שהיו גזרות שמת שהכריחו גם בימי היוונים, הכריחו את היהודים, שם מסוים, לא כל היוונים, כן, הסיפור של חנוכה, של החשמונאים, התחיל יראי עם ציווי להשתחוות לצלם. זה פטנט חדש, וכשהיהודים התחמקו ולא השתחוו, כמו שאחרים כן עשו, רבותיי, שוב מתגנב לפה הסיפור של האנטישמיות. כפי שתראו בהמשך, העסק הזה מתמקד לעבר מי? דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. הטיפוס של היהודים לראש הסולם הרגיז כמה חבר'ה ותפרו להם תיק. והלכו לספר לשטנקר שהם לא משתחווים. עכשיו, אנחנו שוב, אל תשכחו, אילולי פתרונו של דניאל את החלום, כל החבר'ה האלה היו מומתים. אבל עכשיו, הקנאה אוכלת אותם. אולי גם זאת, אולי גם העובדה שהם לא היו מסוגרים לתת את התשובה שדניאל כן יכול היה לתת. ועכשיו, שבגללה הוא הגיע למעמדו הנכבד, אז השנאה גרמה להם להתנכל להם. והם תפרו תיק. ענו ואמרו לנבוכדנצר, המלך, יחי המלך לעולמי. אתה המלך שמת צו, כי כל איש אשר ישמע כל הקרן, החליל, הנבל, השליש, פסנתרין וסומפוניה, וכל מיני הזמר, ייפול וישתחווה לצלם הזהב. ומי אשר לא ייפול וישתחווה, יושלח אל תוך כבשן האש היוקדת. יש אנשים יהודים, אשר מינית אותם, הנה אתם רואים בדיוק איפה את מה מחפשים פה, אשר מינית אותם על מלאכת מדינת בבל, שדרך, מישך ועבד נגו. כן? אז אנחנו מוצאים פה שהם בעצם קודם כל הולכים לעשות את המתקפה על חנניה, מישאל ועזריה. כן? האנשים האלה לא שמו לב עליך המלך. כן? איך כתוב פה בפרק ג' פסוק י' ב'. כן? כן? אז כן, הפרק בפסוק י' ב', כן, אז לא שמו עליך מלכה. זוכרים? לא שמים עליך המלך. זה מופיע כמה פעמים. גם פה, גם בפרק ה' וכו'. כן? כן, לא שמים עליך. לא שמו לב עליך המלך. את אלוהיך אינם עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימות אינם משתחווים. אז נבוכדנצר ורוגז וחמה אמר להביא את שדרך משך ובדנגו, אז הובאו האנשים ההם לפני המלך. עונה נבוכדנצר ואומר להם, הנכון שדרך משך ובדנגו, את אלוהי אינכם עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותי אינכם משתחווים. כעת, אם ישכם עתידים, אשר בית אשר תשמעו כל הקרן, החליל, הנבל, השליש, פסנתרין וסומפוניה, וכל מיני הזמר, טיפלו והשתחוו לצלם אשר עשיתי. ואם לא תשתחוו, בא בשעה, תושלחו אל תוך כבשן האש היוקדת, ומי הוא אלוהים אשר ישועכם מידי. כן, אתם זוכרים שהוא התלהב קודם מהאלוהים של דניאל, כן? אז הוא אמר, אין עוד אלוהים כזה. אבל זה, הוא נרגע מהר מההתלהבות, זה עבר. כן? אז אחרי שהוא פתר את החלום, וזה היה טבוע, עכשיו עובר איזה זמן, גם לקח זמן עד שהוא הקים את הפסל הזה וכל זה, אנחנו פה בכל אופן אחרי מרחק של חודשים לפחות, אולי יותר מזה, כן? אז הוא בינתיים נרגע וכל. אז לא יהיה משל. אנו שדרך משך ועבד נגוב ואמרו, אל המלך נבוכדנצר, אין אנחנו צריכים לשאיפך הדבר על זאת. אם יש ברצונו אלוהינו אשר אנחנו עובדים, יכול להושענו מן כבשן האש היוקדת, ומידך המלך יושיע. פשוט וחלק, אומרים לו בברית קלה, אני לא הולך, אנחנו לא הולכים להתווכח איתך, אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותנו, הוא יכול, ואם לא, יחפוץ להצילנו בפסוק י"ח, יהיה ידוע לך המלך, כי את אלוהיך איננו עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימות לא נשתחווה. חד וחלק, הוא דוגמה של התנגשות, כן? ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. יש לכם פה איזה מקבילה בווריאציה אחרת. אז נמלא נבוכדנצר חמה, ומראה פניו נשתנה, על שדרך, משך ועבד נגו, עונה ואומר, להסיק את הכבשן שבעתיים על אשר ראוי להסיקו. זאת אומרת, להרים אותו בווליום הכי חזק של חום. ולאנשים גיבורי חיל אשר בחילו, אלה כמה ג'ברים מהיסמניקים הקרביים, אמר לכפות את שדרך משך ועבד נגו ולהשליך אל תוך כבשן האש היוקד. כן, פשוט לכפות אותם ולזרוק אותם כפותים אל תוך הכבשן היוקד. אז נאסרו האנשים ההם במעיליהם, מכנסיהם ומצנופותיהם ולבושיהם, והושלחו אל כבשן האש היוקד. זה מה שכבר אמרתי לכם בזמנו, כן? אזי האנשים האלה נכפתו בסרבלי הון, כן? סרבלים זה מעיליהם, זה מושג של סרבל, לקוח מפה, גם כן, כפי שכמובן אמרנו, לא שם עליך, גם כן לקוח מפה, כן? והושלחו אל כבשן האש היוקדת. כל אומת זה, כיוון שדבר המלך אז, והכבשן הושק מאוד, האנשים הם אשר העלו את שדרך משך ועבד נגו, המית אותם שביב האש. ובכן, כשפתחו את התנור, אותם חבר'ה שרצו לזרוק אותם לתוך האש, האש הייתה כל כך עוצמתית, שהאש פרצה החוצה ופגעה בהם. ואנשים ההם, שלושתם, שדרך משך ועבד נגו, נפלו אל תוך כבשן האש היקדת כפותים. פה קורה, הוא כנראה מסתכל, פשוט התמונה הזאת שרואים פה, היא מזכירה לי את התמונה של הנאצים, שעומדים בתוך, מעל החדרי גזים, ומציצים דרך איזה אשנב שהיה להם שם מזכוכית, לראות מה קורה עם החבר'ה בתוך, עם האנשים שהם הכניסו לתוך הכבשנים, לתוך הכבשני הגז. ואותו דבר גם פה. והוא מציץ פנימה, והוא רואה דבר מדהים. אז תמה נבוכדנצר המלך, וקם בבהילות, עונה ואומר על יועציו, הלו שלושה אנשים כפותים השלחנו לתוך האש. עונים ואומרים למלך, אמת המלך. עונה ואומר, והנה אני רואה אנשים, ארבעה מותרים, מתהלכים בתוך האש, וחבלה אין בהם. הוא מראה הרביעי דומה לבין אלוהים. זאת אומרת, זו דמות מלאכית, איזה אור גדול או משהו כזה. אז קרב נבוכדנצר אל שער הכבשן האש היוקדת, עונה ואומר, שדרך, משך ועבד נגו, עבדי האל העליון, צאו ובואו. אז יוצאים שדרך, משך ועבד נגו מתוך האש, ומתאספים החשדרפנים, הסגנים והפחות ויועצי המלך. רואים את האנשים ההם אשר לא שלטה האש בגופם, ושיער ראשם לא חורך, ומעיליהם לא שונו, וריח אש לא עבר בהם. אפילו תלמי חבר חוזרים מהקומזית, מסריחים עם הבגדים, אפילו פה לא היה ריח של קומזית, כלום. כלום. עונה נבוכדנצר ואומר, ברוך אלוהי שדרך משך ועבד נגו, אשר שלח את מלאכו, וזה היה הדמות הרביעית, והושיע את עבדיו אשר בטחו עליו, ודבר המלך שינו, ונתנו גופם כדי שלא יעבדו ולא ישתחוו לכל אל, כי אם לאלוהם. וממני ניתן צו, כי כל עם, אומה ולשון, אשר יאמר משגה, דיינו איזה מין קטגוריה, איזה דברים עקומים, על אלוהי שדרך משך ועבד נגו, נתחים יעשה, וביתו אשפה יושם, כל אומת אשר אין אל אחר אשר יוכל להציל כמו. פתאום שוב הוא תפס אמונה ברקיעת שחקים, כמו אחרי פתרון החלום. כפי שאמרתם, לא להתלהב, הוא יירגע מזה, זה בסדר. לא להיות, ללא חשש תבל ושבית. הוא יירגע מזה, לא תהיה בעיה. הצליח המלך הצליח, היינו רומם אותם, נתן להם הצלחה, קידם אותם, את שדרך משך ועבד נגו במדינת בבל. ואז הוא מפרסם כרוז, נבוכדנצר המלך לכל העמים, האומות ולשונות השדרים בכל הארץ, שלוחי משגה, מוציא איגרת, האותות והמופתים אשר עשה אמי האל העליון, טוב לפני להגיד מה רבו אותותיו ומה חזקו מופתיו, מלכותו מלכות, כל, מלכות עולם ושלטונו בכל דור ודור. ועכשיו הוא מפרסם באיגרת את כל מה שקרה, והוא מספר את זה. באיזשהו מקום הוא תפס פחד, כי הוא מגלה שהוא בעצם מנסה באמצעות הצלם הזה כשכולו זהב לנסות להילחם בפתרון החלום. הוא רוצה להציע אלטרנטיבות, והוא בעצם מוצא את עצמו ברבון מוגבל. אנשים שהוא רצה להוציא להורג כי הם עברו על הצו שלו, קבל עם ועולם. אז כשאנחנו נגיד בעוד יומיים שיהיה לנו תענית אסתר, ונגיד את פסוקי הפרות האשכנזים, יגידו ענינו שענית לחנניה, מישאל ועזריה, בתוך כבשן האש. אז לפחות הפעם תדעו את הסיפור, תדעו מה קרה, נכון? לא תגידו את זה סתם בתור כותרת, תדעו, ראיתם את המקור, ראיתם מה קרה, מה היה האירוע, הנה, זה האירוע. ובאמת יש פה איזו מציאות מדהימה, שגורמת לנבוכדנצר לכתוב איגרת. תכף תראו, ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה, כל פעם שהם עושים משהו כביכול לכבוד שמיים, הם בעצם מתכוונים בסופו של דבר לעצמם בצורה כזו או אחרת, וזה בהפוך על הפוך הולך להם. זה סיפור מדהים. כן, בבקשה. הוא היה קודם, תכף, אחר הרבה זמן רוצה לשאול, והקפתי אותו, אוקיי?
פשוט קשר למה שהיה קודם, אין חלק מהסיבה שאני מוכן לצאת כל כך סיבה שתשמע שיתרון בדיבר שהדין שעדיין יש לו את היכולת לשנות את זה, כמו שפועל מקרה
אותו? יכול להיות שזה מה שהוא חשב, שהוא חשב שאם הוא יעשה משהו אחר, אז הוא יצליח לשבש את הכוונות, את המגמות של מה שקרה פה. זה היה הרעיון שלו. זה הוא בונה פסל שכולו זהב, לא כמו שהיה בחלום, כי הוא, זאת אומרת, אם הכל זהב, אז עכשיו בוא נראה, אני אעמיד אותו, ונראה מי יצליח לפגוע בו.
אז זה כבר יותר מהזה, יוסף גם, לא רק שהוא תהיה מציאות, הוא גם נתן לו את החלט שנות את זה, גם כאן, הוא לא הייתי על בעצמו, יש לשנות את המציאות, אבל לא אומרים שיש.
כן, זאת אומרת, הוא מנסה לעצב מציאות חדשה, והמציאות תופחת על פניו, בניגוד לכל הכללי. כן, בבקשה.
לגבי הכל השאר עשה בין אורחי לדניאל,
כן.
אפשר להכיל את זה גם בסוף פרק ב' לפסוקים שם דניאל יושב בשער המלך.
נכון, יש עוד דמיונות, וכבר אמרתי לכם שיש פה סדרה של אישים, שככה כל הזמן צפים, אנשים שהגיעו למעמד בכיר בממשלה של עם אחר, שהיה שליט בעולם באותה עת, והאישים הללו, כל אחד במקומו עשה פעולות עוצמתיות, משמעותיות, שבאמצעותם הוא סייע לחלק מבני עמו, הנה פה חנניה, מישאל ועזריה, ובהמשך גם לדברים אחרים, והציל אותם כמו יוסף. באמת יש לך פה סדרה של דוגמאות של דמויות מופת. נחמיה, וריאציה שכבר דיברנו עליה, כי לפני שהגענו לדניאל, באמת יש פה בהחלט סדרה של דוגמאות, שבה אתה, יש באמת קווי דמיון רבים בין הדמויות השונות, כולל הביטוי של יושב בשער המלך, בהחלט כן, וככה למתוח כל מיני קווים בזה. כן. מי זה? שאלה טובה, למה הוא לא התערב? למה הוא לא התערב? למה הוא לא עשה כלום? יכול להיות, לא יודע, אין לי מושג. תראה, יכול גם להיות שהאירוע הזה התרחש שהוא לא ידע, זאת אומרת לא בטוח שהם היו יחד, אינני יודע.
אבל מבין את כל המחשבים, למה שהוא לא היה
שאלה, לא יודע, יכול להיות שדניאל התחמק מהעניין, יכול להיות שהוא הריח לאן זה הולך, והוא כבר הבין, אז הוא עדיף לא להיות בשטח בשביל להגיע להתנגשות חזיתית. השאלה היא במקומה, אין לי תשובה חד משמעית, כי הכתוב שותק בעניין, עכשיו יכול להציע כל מיני תסריטים. כן.
אפשר אולי להציע שהחסדים שבאו, הם דווקא באו על חנניה מישאל ועזריה, והם לא באו על דניאל, בגלל שדניאל היה ברמה יותר גבוה מחנניה מישאל ועזריה.
יכול להיות, זאת אומרת, הביאו רק מדרג מסוים ומטה, גם יכול להיות. אבל אפשר להציע פה כל מיני דברים, והדברים לא בהכרח הסתרו, יכול להיות שגם זה וגם זה היה, אני יודע. בכל אופן, בהחלט זאת שאלה איפה דניאל היה בכל העניין הזה, מדוע הוא לא התערב. לא. טוב, חבר'ה, אנחנו פשוט צריכים בעוד שתי דקות לעצור פה את הסיפור, לעצור אותו כבר עכשיו כי יש שיחה. פשוט סגרנו בדיוק נקודה, אין טעם להתחיל עכשיו משהו. בעזרת השם, שיהיה פורים שמח. שבוע הבא נמשיך הלאה כרגיל. אני מקווה שעד יום שני לא יהיו שטויים יותר, שכל שטוי היה...
פורים שמח, לא שם נאחל טוב.
אפשר לומר שדניאל לא בפה, בגלל שזה מקרה שאיך השושיהם הגיעו לרמה גבוה, וכבר דיבר, וכבר הספר דיבר על איך...
יכול להיות.